גיטין, דף כ"ט, מתחילים בעזרת השם, במשנה. בזמננו לא מצוי בעל שרוצה לגרש אישה שנמצאת במדינה אחרת, שהוא שולח את הגט על ידי שליח. אלא, בדרך כלל, בית הדין שולח את הגט בדואר לבית דין במדינה ההיא, וכך מעבירים את הגט ממדינה למדינה. איך ייתכן? באיזה דרך אפשר להעביר גט מהבעל לאישה? דרך דואר. התשובה זה הדף שלפנינו. היום נעסוק בעזרת השם בנושא שנקרא שליח שמסר לשליח. אומרת המשנה, שליח המביא גט שנכתב בארץ ישראל, ורש"י מוסיף שאז לא צריך לומר בפניי נכתב או בפניי נחתם, אותו שליח, הוא לא צריך לומר את זה. ולכן אם השליח נאנס והוא לא יכול לבצע את השליחות ולהביא את הגט לידי האישה, למשל כשהוא נהיה חולה, הרי השליח הזה ממנה שליח אחר, משלחו ביד אחר. זה דווקא כשהשליחות היא רק למסור את הגט לידי האישה, אז יש ביד השליח למנות שליח. ואם הבעל אמר לו לשליח הראשון, כשתיתן לה את הגט, תול לי אימנה חפץ פלוני ותביא לי אותו, זאת אומרת, הוא נותן לו שליחות, לך תיתן לה גט, ותיקח ממנה איזשהו חפץ שאני רוצה שהיא תיתן לי, אז שליח לא ישלחנו את הגט ביד שליח אחר. שאנחנו אומרים, אין רצונו של אדם שיהיה פקדונו ביד אחר. אדם שלא שלחו אותו לשם זה, לשם שהפיקדון יהיה אצלו, אנחנו אומרים בסתם שאין רצונו של המשלח שחפץ שלו יהיה בידי מישהו שהוא לא מינה אותו. וודאי הבעל מקפיד שדווקא השליח שעליו הוא סומך ואותו הוא שלח, הוא ייתן את הגט כדי שהוא בעצמו גם ייקח את החפץ. כי הבעל לא רוצה שהחפץ יתגלגל לידיים של שליח אחר. אמר רב כהנה, מה שלמדנו ששליח יכול לתת לשליח אחר את הגט, זה דווקא במקרה שנאמר במשנה שהשליח הראשון יהיה חולה, כמו שתנן במשנה. אבל אם לא היה לו שום אונס, אין שליח עושה שליח. שואלת הגמרא פשיטה. הרי זה פשוט, כי במשנה כבר כתוב מפורש שהוא נהיה חולה. זה מה שקטן, תרץ את הגמרא, רב כהנה בכל זאת היה צריך לחדד את זה ולפרש את זה. כי בלי מה שאמר רב כהנה, אם רק היינו רואים את דברי המשנה, מהו דתימה, היינו סבורים לומר, הוא הדין, האמת היא, שאותו דין יהיה, אף על פי שהשליח, אף על גב דלא חלה, ולא היה לו שום אונס. והסיבה, היידה קטני במשנה, שהוא נהיה חולה, זה דרך הרגילות, אורך הדמילתא קטני, דרך הדבר, שמה הסיבה שהוא עצמו לא מבצע את השליחות? רצית להיות שליח, הסכמת להיות שליח, למה אתה לא עושה את השליחות? למה אתה ממנה שליח אחר? כנראה מדובר שקרה לו איזושהי אונס ולכן הוא לא יכול לבצע את השליחות, כך היינו סבורים, אבל האמת היא אולי הוא יכול למנות שליח אחר גם בלי שום אונס, כמה שמלן רב כהנה, שדווקא אם הוא נהיה חולה, אז הוא יכול למנות שליח אחר, אבל אם הוא לא היה חולה, או שלא היה לו שום אונס, הוא לא יכול למנות שליח אחר. חשוב להדגיש שכל זה דווקא כשהבעל לא פירש לו מפורש שהוא יכול למנות שליח. אבל אם הבעל אמר לשליח, אתה יכול למנות שליח אחר אפילו עד 100 שלוחים שישלחו שליח, ישלח שליח, שישלח שליח, שישלח שליח. אם הוא אמר לו מפורש שהוא נותן לו את הכוח לעשות את זה, אז אפילו בלי שום אונס יכול השליח למנות שליח אחר. וזה גם כן מסביר מה הסיבה שבזמננו באמת נותנים את השטר גט, מוסרים את זה על ידי שליח שמסר לשליח, בלי שהשליח הראשון בכלל אנוס, ונותנים את זה דרך הדואר, מכיוון שדווקא כשהשליח עצמו צריך לתת את הגט, הוא חייב לתת את זה מיד הבעל ליד האישה, והוא לא יכול לתת את זה דרך הדואר, אבל במקרה של שליח שמסר לשליח, אם שליח אחד רוצה למסור את הגט לשליח אחר, הוא לא חייב לתת לו את זה מיד ליד, אפשר למסור את זה דרך הדואר, ולכן מה שמצוי היום, שהמזכיר של בית הדין בעיר אחת, מקבל את השליחות מהבעל, והוא ממנה שליח דרך הטלפון, את המזכיר של בית הדין במדינה האחרת ששם נמצאת האישה, וככה זה שליח שמסר לשליח, ואת הגט עצמו מעבירים דרך הדואר. זה דבר פילי פלאים. מבאר את הגמרא איך ידמי. באיזה מקרה מדברת המשנה שמותר לשליח למנות שליח אחר במקומו כשקרה לו איזשהו אונס? אם מדובר במקרה דאמר הבעל ליל השליח, הוא לא אומר לו, אתה בעצמך הולך, אלא הוא אומר לו, באופן כללי, הולך. אם כן, אף על גב דלא חלה השליח, נמי גם כן יהיה מותר לו למנות שליח אחר תחתיו, כי הרי הבעל לכאורה לא הקפיד שדווקא הוא יוליך את הגט. ואם מדובר פה דאמר לי, שהבעל הדגיש לו, אתה הולך, אם כן, אפילו באופן שהשליח חלה, לכאורה נמי לא יוכל למנות שליח אחר תחתיו, כי הרי הבעל הקפיד שדווקא הוא יהיה זה שיוליך את הגט. ואם תעמיד את המשנה כמו דבריו של רבן שמעון בן גמליאל, שדבריו יבוארו בהמשך, אם כן, גם אם הוא אמר לו, הולך, אפילו אם השליח חלה, נמי לא יכול למנות שליח אחר תחתיו. איפה מצאנו את הדעות של התנאים בעניין הזה? דתניא, בעל שאומר לשליח, הולך גט זה לאשתי. הרי זה משלחו ביד אחר. משמע אפילו אם השליח לא חלה, שאין כוונת הבעל כשהוא אומר לו הולך, אלא שיתרח כדי שיגיע הגט הזה לידה, אבל לא שהוא בדווקא יביא. אבל אם הוא אומר לשליח, את, זאת אומרת אתה, הולך גט זה לאשתי, הרי זה, לפי דעת התנא הראשון, לא ישלחנו ביד אחר, כי הבעל אמר לו, אתה, מה אתה נותן את זה למישהו אחר? רבן שמעון בן גמליאל אומר, בין אם הבעל אמר לו הולך, ובין אם הבעל אמר לו אתה הולך, בין כך ובין כך, אין השליח עושה שליח. אז אם כן, באיזה מקרה מדברת המשנה שלנו? מתרץ את הגמרא בשלושה אופנים. איבא את אימא, אם תרצה, נפרש לפי האופן הראשון, שהמשנה מדברת במקרה שהבעל אומר לו, הולך סתם. וגם מה ששנינו בברייתא, שכשהוא אומר לו הולך, מותר לו לשלח ביד אחר, זה לא הכוונה בלי שום אונס, אלא והוא דחלה, דווקא באמת עם השליח, נהיה חולה, אז הוא יכול למנות מישהו אחר. זה אופן ראשון. והיא בית אימא, אופן שני, מדובר במשנה שהבעל אומר לו, את הולך, אתה תהיה זה שתוליך. ובכל זאת, אם הוא חלה, שני. מה שבברייתא אמרנו שכשהוא אומר לו אתה הולך, אסור לו לשלח ביד אחר, זה דווקא סתם, בלי אונס. אבל אם היה לו איזשהו אונס, למשל שהוא נהיה חולה, מותר כמו דברי המשנה. והיא בית אימה, באופן שלישי אפשר לבאר את המשנה שלנו, שהיא גם כמו דעת רבן שמעון בן גמליאל היא. ואפילו לפי דעת רבן שמעון בן גמליאל, שאומר שבין כך, בין אם אומר לו הולך, ובין כך, בין אם אומר לו את הולך, לא ישלחנו ביד אחר, זה דווקא אם הוא לא נהיה חולה. אבל אם הוא נהיה חולה, גם רבן שמעון בן גמליאל מתיר לו למנות שליח אחר במקומו. נחדד ונדגיש שוב שבמקרה שהבעל מפורש אומר לו אני נותן לך רשות למסור את השליחות לשליח אחר ולשליחים אחרים, בוודאי שכולם מודים ששליח עושה שליח. שואלת הגמרא במשנה שלנו תנן. המביא גט שנכתב בארץ ישראל והשליח חלה, הרי השליח הזה משלחו לגט ביד שליח אחר. נשאלת השאלה, ורמין הוא? יש לי קושייה ממשנה בהמשך. בעל שאמר לשניים, תנו גט לאשתי. או שאמר לשלושה, כתבו גט ותנו לאשתי. הרי השניים או השלושה האלו עצמם, ייתנו או יכתבו ויתנו את הגט לאשתו. ולא יאמרו לסופר לכתוב, אלא הם עצמם יכתבו. ויש לדייק, אינו, דווקא הם עצמם יכתבו ויתנו את הגט לאישה כמו שהם נצטוו, אין. אבל הם אינם יכולים למנות שליח אחר לכתוב או להוליך את הגט לאישה, זה לא. רואים שאסור ליחיד למנות שליח אחר. אז איך במשנה שלנו כתוב שאפשר? אמר הבעיה, האטם במשנה בהמשך, שהוא ציווה לשניים או לשלושה לכתוב ולתת את הגט, תמה מאי, למה הם לא יכולים למנות מישהו אחר? משום ביזיון דבעל. הבעל לא רוצה שידעו ברבים שהוא מבקש מאחרים שיכתבו, כי הוא בעצמו לא יכול לכתוב את הגט בעצמו. אבל אחה במשנה שהגט כבר כתוב, והוא רק שלח שליח להוליך את הגט לאישה. במקרה כזה הבעל לא מקפיד אם הוא ימנה שליח אחר. תירוץ שני, רבה אמר, במשנה בהמשך הטעם שהם לא יכולים לצוות למישהו אחר, משום שהבעל לא נתן להם איזשהו חפץ, אלא הוא ציווה אותם בדברים, תנו, זה רק מילים, מילי נינו. או אומר להם, תכתבו ותתנו, זה רק מילים. והכלל הוא, מילי לא ממסרן לשליח. אין כוח לשליח להעביר לשליח אחר דברים שהם מילים באלמה שהוא קיבל מהבעל. השליח שמסר לשליח זה דווקא כשהשליחות היא על ידי איזשהו חפץ. אבל מילים שאחד מינה שליח במילים בלבד, אותו שליח לא יכול למסור את זה לשליח אחר את אותם המילים. אבל במשנה שלנו שהבעל נתן לשליח גט, שזה דבר ממשי, השליח כן יכול למסור את הגט לשליח אחר. מהי ביניי ומה ההבדל ההלכה בין הטעם של הבעל לטעם של רבה? איכא ביניי, ההבדל ביניהם, שיש כאן שליח של מתנה. אדם אמר לשני עדים, תכתבו שטר מתנה לפלוני. לפי דעת הבעל, שהסיבה שאי אפשר שליח שימסור לשליח אחר משום ביזיון הבעל, שהוא לא ידע לכתוב, זה שייך רק בגט. כי הבעל הוא זה שאמור לכתוב את הגט, אבל בשטר מתנה שהכתיבה מוטלת על מקבל המתנה, אין למי שנותן את המתנה ביזיון בזה שהוא לא כותב. יכולים לומר לשליח אחר שיכתוב, אבל לפי דעתו של רב השתם הוא, כי אפשר למסור מילים שליח לשליח אחר, אז אותו דבר במתנה, כשהוא נתן להם רק דברים, אמר להם לכתוב, הוא לא הביא להם חפץ, הם לא יכולים למסור דברים לשליח אחר. והוויכוח בין אביי ורבה לגבי שטר מתנה, הוא אותו בפלוגתא דרב ושמואל, אותו ויכוח כמו שיש בין רב לבין שמואל. רב אמר, מתנה אינה כגט, רק בגט השליח לא יכול למנות שליח אחר שיכתוב. אבל לכתוב שטר מתנה, השליח כן יכול למנות שליח אחר תחתיו, כמו דבריו של אביי, כי כאן אין ביזיון. ושמואל אמר, מתנה הרי כגט, וגם שליח מתנה לא יכול למנות שליח אחר במקומו שיכתוב את שטר המתנה, מכיוון שמילים לא נמסרים על ידי שליח, כמו דבריו של רבה. המקרה השני שלמדנו במשנה, ואם הבעל אמר לו לשליח, כשאתה נותן את הגט לאישה, אני רוצה שתיטול לי אימנה חפץ פלוני ותביא לי. אז לא ישלח השליח את השליחות של הגט ביד מישהו אחר. כי אנחנו תולים שדעתו של הבעל הייתה שהוא רוצה שדווקא השליח הזה יבצע את השליחות, כי הוא לא רוצה שכשהאישה תיתן את החפץ לשליח, אם זה יהיה שליח אחר, הפיקדון יהיה בידיים של מישהו אחר, אלא הבעל רוצה שהפיקדון יהיה דווקא בידי זה שאותו הוא שלח. השאלה היא, האם כשהשליח עבר על רצונו של המשלח, והוא כן מינה שליח אחר, גם במקרה הזה, שהמשלח אמר לו, תן את הגט ותיטול ממנה חפץ. האם הגט חל או לא? אז לפי ריש לקיש, אמר ריש לקיש, שוודאי הגט חל, בכל מקרה. רק כאן, במשנה שלנו, שנה רבי, מחבר המשנה, את ההלכה, אין השואל, אתה שאלת חפץ מהמשאיל, אתה לא רשאי להשאיל את החפץ למישהו אחר. ואין הסוחר, אתה שכרת חפץ מהמזכיר, אתה לא רשאי להזכיר את זה למישהו אחר, כי אין רצונו של הבעל החפץ שיהיה הפיקדון שלו ביד מישהו אחר. אבל אם השליח עבר על רצונו של הבעל ומינה מישהו אחר בשליחות, אז הגט בכל מקרה חל. אמר לו רבי יוחנן, את ההלכה הזו שאין השואל רשאי להשאיל, רבי לא היה צריך כאן לחדש במשנה. אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותה, שאם אדם משאיל חפץ למישהו, הוא לא רוצה שזה יהיה לאנשים אחרים. ואם הוא נותן את זה לאחרים, הוא עובר על דעתו. אלא מבאר רבי יוחנן, המשנה מתכוונת שיש מקרים נדירים שבהם, אם השליח יעבור על דעתו של המשלח וייתן את זה לשליח אחר, הגט לא יחול בכלל. זמנין, יש פעמים בודדות, דגית הנמי לא הווי, זה יעקב את הגירושין. למה? כי כשהבעל אומר לשליח, אני מבקש ממך תוליך את הגט הזה לאשתי ותיטול ממנה חפץ פלוני, דנעשה כמי שאמר לו, אל תגרשה אלא בקומה התחתונה בבית. והוא הלך ועבר על השליחות וגירש אותה בקומה העליונה בעלייה. לזה לא השתלחת, לזה הוא לא נהיה שליח. אז הגט לא חל. או שהבעל אמר לו, אל תגרשה אלא כשהיא מקבלת את הגט ביד ימין. והוא הלך וגירש אותה כשהיא קיבלה את הגט ביד שמאל. לזה לא נשתלחת שליח, ולכן הגט לא חל. אותו דבר גם כאן. שהבעל הקפיד שדווקא הוא יהיה זה שייתן את הגט, והוא נתן את זה על ידי שליח אחר, יהיו זמנים שבהם הגט לא יחול. באיזה זמנים זה באמת יהיה? אומרת הגמרא ככה. קודם כל, יש מקרים שבהם הגט כן חל, אפילו לפי דעתו של רבי יוחנן. באיזה אופן? דכולי עלמא, זה גם רבי יוחנן מודה, איכא דנפקא להפי, יצא לקראתו, אחרונים דנים שזה לא חייב להיות דווקא שיצא לקראתו, בכל מקרה מדובר פה שקודם היא אהבה לחפץ, קודם נתנה את החפץ לשליח השני, שנעשה שליח, ועד הרשק למיני גיטה, אחר כך היא לקחה מנות הגט, אז כולם מודים, כולי אלמה, לא פליגי, דגיטה גיטה מעל יהווה, גם רבי יוחנן מודה שהגט כשר והאישה מגורשת, כי בעצם, אף על פי, שהבעל הקפיד שהשליח הראשון ייקח את החפץ, אבל זה לא קשור לגט. מי ייתן את הגט על זה הוא לא הקפיד. נתינת הגט לא תלויה בקבלת החפץ, כי הרי השליח הראשון היה יכול לקחת בעצמו את החפץ מיד האישה, ואת הגט לשלוח על ידי מישהו אחר שייתן לה. בזה גם רבי יוחנן מודה שהגט חל. מתי רבי יוחנן התכוון זמנין שיש פעמים שהגט לא יחול? כי פליגי, באיזה מקרה הוא מתווכח עם ריש לקיש והוא סובר שהגט לא יחול? איך עד אמר לי הבעל לשליח שכל מינה חפץ, קודם תיקח ממנה את החפץ, ורק אחר כך עד הרעב להגיטה תיתן לה את הגט. והלך השליח השני שמונה על ידי הראשון ועשה הפוך. אזל היו, וקודם יעיב להגיטה, נתן את הגט, ואחר כך עד הרשקל מן החפץ. רבי יוחנן במקרה הזה פוסל לא רק בשליח השני, אלא אפילו בשליח הראשון. כי הוא שינה ממה שהבעל ציווה אותו. הבעל הקפיד, אני רוצה שקודם תיקח ממנה את החפץ, ורק אחר כך תיתן לה את הגט. וכל שכן בשלוחו, אם הוא מינה שליח אחר שהוא עשה בסדר ההפוך הזה, ודאי, שהיא לא מגורשת. ולכן אמרה המשנה שבאופן שהבעל תלה את נתינת הגט בקבלת חפץ מהאישה, אל תמנה שליח אחר. למה? כי יכול להיות שהבעל ציווה שאתה קודם תיקח את הפיקדון ואז תיתן את הגט. ואם תמנה מישהו אחר, אולי לא תגיד לו בצורה מפורטת את הסדר הזה. או שכן תגיד לו והוא לא ידייק, הוא לא יחשוב שזה כל כך התכוונת בדווקא שזה בצורה הזאת. ויעשה את זה בצורה הפוכה. אתה תגיד לו קודם תיקח את הפיקדון ואז תיתן את הגט, והוא יעשה הפוך, קודם הוא ייתן את הגט ורק אחר כך הוא ייקח את הפיקדון. וריש לקיש, הוא חולק, הוא מכשיר, אפילו בשלוחו, אפילו אם הוא מינה שליח אחר במקומו, והשליח עשה את הסדר ההפוך, שהוא קודם נתן את הגט ואז אחר כך לקח את הפיקדון, זה כאשר, כי לפי דעתו הבעל לא בדווקא הקפיד שקודם ייקח את החפץ ואחר כך ייתן לה את הגט. אלא הוא אמר את זה כי זה היה הדרך, כי ככה הוא חושב שזה הדרך הנכונה. וכל שכן, שהגט כשר באופן שהשליח עצמו שינה ונתן קודם את הגט ואחר כך את הפיקדון, ודאי שזה יהיה כשר. משנה הבאה מדברת על אדם המביא גט לאישה ממדינת הים, מחוץ לארץ, שאז הוא צריך לומר בפניי נכתב, אני ראיתי איך כתבו את הגט וזה נכתב לשמה. ובפניי נחתם, אני ראיתי את העדים שחתמו על הגט והחתימות הן חתימות כשרות. אז במקרה ששולחים גט, שליח שרוצה לעשות שליח אחר, במקרה שצריך לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם, שזה בדרך כלל בזמננו מאוד מצוי, והשליח נהיה חולה, אז הוא יכול לעשות שליח אחר. איפה הוא עושה את השליח האחר? עושה את השליח השני בבית הדין. והוא משלח אותו במקומו לתת את הגט לאישה, והשליח הראשון אומר לפניהם, לפני בית הדין, בפניי נכתב ובפניי נחתם. השליח הראשון, הוא לא נותן את הגט לידי האישה, הוא נותן את הגט לידי השליח. והוא אומר בפני בית הדין, בפניי נכתב ובפניי נחתם. זה דבר מאוד מצוי בזמננו שקורה דבר כזה. מאוד מצוי שאחרי שמסיימים את ההכנה של הגט, אם צריך לתת את הגט לידי אישה שנמצאת במדינה אחרת, לוקחים את הגזבר של בית הדין, את המזכיר של בית הדין, והבעל נותן לו את הגט, הוא ממנה אותו שליח, ואז המזכיר של בית הדין אומר בפני בית הדין, בפני נכתב ובפני נכתם, ואז אפשר למנות דרך הטלפון שליח במדינה אחרת, ונותנים את הגט דרך הדואר, כי כמו שאמרנו, כששליח מוסר לשליח אחר, זה לא חייב להיות מיד ליד, כמו שכשהבעל נותן לידי האישה, שצריך להיות מיד ליד. אבל כששליח מוסר לשליח אחר, השליח האחד לא חייב לתת לידי השליח השני, אפשר גם לתת את זה דרך הדואר, וככה באמת רגילים היום בהרבה בתי דינים לעשות. ואין השליח האחרון, נאמר השני, במקרה שלנו כשיש שני שליחים, הוא לא צריך שיאמר כשהוא נותן את הגט לאישה בפני נכתב ובפני נכתם, אלא הוא אומר שליח בדין אני, ובאמת ככה באמת נוהגים בזמננו. כשנאמר שולחים שליח ממדינה אחת למדינה אחרת, זאת אומרת שליח אחד במדינה הזאת מוסר את זה לידי שליח במדינה אחרת, אז השליח במדינה האחרת בסך הכל אומר שליח בית דין אני. אותו מקום סומכים על כך שבית דין עשו את הדבר בקשרות, והשליח הראשון אמר בפניהם, בפניי נכתב ובפניי נכתם. אומרת הגמרא, אמרו לי רבנן, הם אמרו לאבימי שהיה בנו ברי דרבי אבאו. ביקשו ממנו, תשאל את אבא שלך רבי אבאו, באי מיני מרבי אבאו, שליח דשליח. האם השליח השני, הבעל מינה שליח? שמינה שליח. עכשיו, השליח הזה, השני, משווה שליח? האם הוא יכול למנות שליח שלישי? או לא? אמר לו, אז אבימי אמר להם, את השאלה הזאת לא תיבעל לכו. אתם בכלל לא צריכים לשאול. מדקתני, במשנה שלנו כתוב, אין השליח האחרון צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתם. משמע, שזה לא חייב להיות דווקא שהוא השני. הוא יכול להיות האחרון, הכוונה יכול להיות השלישי, ויכול גם להיות השליח המאה. מכלל, זה השליח השני משווה שליח. אלא, כן, כתוב האחרון, לא כתוב השני. משמע שהוא יכול להיות אחרון, זה לא סכום של מספר. תמיד יכול להיות שליח אחד ממנה שליח שני, שני ממנה שלישי, ותמיד האחרון הוא זה שאומר שליח בית דין אני. אלא כי תיבעל לכו, באיזה מקרה אתם כן צריכים להסתפק? כשהשליח השני משווה, ממנה שליח שלישי, וכן הלאה. האם הוא חייב למנות אותו דווקא בבית דין, או אפילו שלא בבית דין? אמרו לי, אז רבנן אמרו לאבי מי, את השאלה הזאת אנחנו לא מסתפקים בשאלה הזאת. לא מבעיה לן. למה? מדקתני, מזה שהמשנה אומרת, שהשליח האחרון אומר, הוא לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם, אלא מה הוא אומר? שליח בית דין אני, משמע שבאמת השליחות שלו התבצעה בבית הדין, אז בוודאי שכשהשליח השני ממנה שליח שלישי, או כשהשליח השלישי ממנה שליח רביעי וכן הלאה, זה צריך להתבצע בבית הדין. ורק ככה הוא יכול לומר, שליח בית דין אני. זה נוסח אחד במסע ומתן שבין רבנן לאבימי. רב נחמן בר יצחק, מתני הכי. הוא שנה את המסע ומתן בצורה שונה, כמו שעכשיו הגמרא תביא. אמרו לי רבנן לאבימי, הם אמרו לאבימי שהיה בנו, ברי דרבי אבאו, אנחנו ממנים אותך שליח, זאת אומרת, אנחנו מבקשים ממך טובה, באי מיני מרבי אבאו, תשאל את אבא שלך רבי אבאו, אותו שליח דשליח, השליח השני שהתמנה על ידי הראשון, כי משווה שליח, כשהוא ממנה שליח שלישי, או כשהשליח השלישי ממנה שליח רביעי וכן הלאה, האם חייבים למנות דווקא בבית דין, או אפילו שלא בבית דין? שלפי הנוסח הקודם, זו השאלה שאבימי שאל אותם. פה הם שואלים את זה את אבימי. אמר לו אבימי, ותיבא אליכו, למה אתם לא מסתפקים בשאלה, אם השליח השני בכלל משווה שליח באלמה, האם הוא בכלל יכול למנות שליח שלישי וכן הלאה? אמרו לי, אז רבנן אמרו לו, לא קמי באלן. לפי הנוסח הזה, את השאלה הזאת לא הייתה שאלה אצלהם, זה לא היה קשה אצלהם, למה דתנן, המשנה שלנו אומרת, שהשליח הראשון אומר בפני נכתב ובפני נכתם, אבל אין השליח האחרון צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. למה לא כתוב אין השליח השני, אלא האחרון, מכלל, שזה לא צריך להיות דווקא שני, זה יכול גם להיות שלישי וכן הלאה, כי שליח יכול למנות משווה שליח אחר. אלא כי, כמי, בעיה לאן, במה אנחנו הסתפקנו? האם צריך למנות אותו בבית דין, או אפילו שלא בבית דין? אז אמר לו אבימי, לפי זה, הנמי לא תיבא אליכו. אם אתם מדייקים בצורה כזאת, אז גם השאלה הזאת היא לא שאלה. לקטני, במשנה כתוב, שאותו שליח האחרון, מה הוא אומר? הוא לא אומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, אלא אומר שליח בית דין אני. מוכרח שהוא חייב להתמנות בבית הדין. אמר רבא, שליח שמביא גט במקום כזה שלא צריך לומר בפניי נכתב או בפניי נחתם, למשל בארץ ישראל. עושה כמה שלוחין, יכול למנות שליח אחד אחר במקומו, והשני יכול למנות שלישי במקומו וכן הלאה. כי בארץ ישראל לא צריך לומר בפניי נכתב או בפניי נחתם, הוא יכול למנות שליח אחר אפילו שלא בפני בית דין. והאחרון גם לא צריך לומר שליח בית דין אני. כך מחדש רבה. כל מה שצריך למנות את השליחות בבית דין, זה דווקא כשהשליח צריך לומר בפניי נכתב או בפניי נחתם. אמר רבשי, אם השליח הראשון מת השליח הראשון, לפני שהגט הגיע לידי האישה, זאת אומרת, הבעל מינה שליח, השליח הזה מינה שליח אחר, שמינה שליח אחר, שמינה שליח אחר. בסוף, השליח הראשון, שהוא זה שקיבל את השליחות מידי הבעל, הוא מת. לפי רבשי בטלו כולן. כי לפי דעתו, כולם שלוחים אחד של השני. וזה שרשרת אחת שתלויה בשני, שחוליה אחת תלויה בחוליה השנייה. ולכן גם אם השליח האחרון ייתן את הגט לאישה, היא לא תהיה מגורשת לפי רבשי. אמר מר ברבשי, הדאבא, מה שאבא רבשי אמר, שהיא מת השליח הראשון, בטלו כולם, הוא אמר את זה בקטנותו, בקטנותה היא. הוא כנראה חזר בו אחר כך, כי זה לא נכון. כי הרי, אילו מת בעל, אם הבעל ימות לפני שהגט הגיע לידי האישה, מידי משעשע יתבעו, וכי יש ממש בכל השליחות, ודאי שהשליחות בטלה במיטתו, כי הרי כול הוא מכוח מנקעתו, כל השליחים, מכוח מי הם באים? מכוח דבעל קעתו. הם באים לא מכוח השליח הראשון, אלא מכוחו של הבעל. ולכן אם יתה לבעל, אם הבעל עדיין חי, אפילו אם השליח הראשון מת, יתנאו לכול הוא, השליחות קיימת, כי כל אחד מהשליחים חוזרת שליחותו לידי הבעל. זאת אומרת, השליח הראשון התמנה לידי הבעל להיות שליח של הבעל. הוא יכול למנות מישהו אחר שיהיה במקומו השליח של הבעל. ואחרי זה השליח השלישי גם ימנה מישהו אחר במקומו שיהיה שליח של הבעל. וכל זמן שהבעל חי, השליחים האחרונים יכולים לבצע את שליחותם. רק ברגע שליתה לבעל, אם הבעל מת, אז ליתנאו לכולו. רק אז בטלה שליחותם. מספרת הגמרא, היה פעם איזה אדם, ההוא גברה, דשדר לה גיטה לדביטו, הוא שלח גט לאשתו, והשליח, אמר השליח לבעל, איך אני אתן את הגט לאשתך? ברוך השם, אני לא מכיר נשים, ואני לא מכיר את אשתך, לא ידענה לה. אז הבעל אמר לי, זיל יהווה, לך תיתן את הגט לאבא ברמניומי. אבא ברמניומי, דהי הוא ידע לה, הוא יודע מי זאת. ולי זיל ולי תוויניה לה, הוא ילך לתת לה את הגט. אתה, הגיע השליח לשם, ולא אשכח לאבא ברמניומי, הוא לא מצא את אבא ברמניומי. את מי הוא כן מצא? הוא מצא שלושה חכמי ישראל. אשכחי לרבי אבאו, ורבי חנינה, בר פאפה ורבי יצחק נפחה. וישב אצלהם חכם רביעי יתיב רב ספרא גבאיו. אמרו לי, אז השלושה האמוראים אמרו לאותו שליח, מה הבעיה? הבעל מסר לידיך שליחות שתיתן את הגט לאבא ברמניומי, שיתן את זה לאישה, לאשתו? ואתה לא מוצא אותו? מה הבעיה? תמסור את הגט לידי שלושתנו. מסור מילך כמי דידן, תאמר את השליחות בפנינו, ותאמר בפני נכתב או בפני נכתב, ותיתן לנו את הגט. דחייתי, אבא ברמן יומי, כשהוא יבוא, ניתבי נילי, אנחנו נמסור לידיו את הגט, והוא, ליתבי נילה, הוא יביא לה את הגט, ויאמר, שליח בית דין אני, כמו שראינו במשנה. מה הבעיה? אתה שליח. תמסור את זה לשליח אחר. אמר לו רב ספרה, הרי אותו שליח הוא לא שליח למסור את הגט. והשליח שלא ניתן לגירושין הוא שליח למסור שליחות לאבא ברמניומי. בסך הכל הבעל מינה אותו, לך תביא את השטר הזה לאבא ברמניומי. הוא לא מינה אותו, לך תהיה שליח לגירושין. בהתחלה יכסופו. שלושת האמוראים נחלמו כי הם היו סבורים שהם טעו בהלכה. מביאה הגמרא שתי נוסחאות להמשך הסיפור. הנוסח הראשון אמר רבה, שבאמת רב ספרה צדק. כפחינו רב ספרה לתלת הרבנן סמוכי, הוא כביכול קטע את רגליהם של שלושה חכמים סמוכים, שהוא צודק באמת, שהשליח הזה לא היה שליח לנתינת הגט, לכן הוא לא יכול למנות שליח אחר. אבל רבשי לא הסכים. אמר רבשי, מה פתאום? הוא לא צודק רב ספרה. יש שלושת החכמים הם אלה שצודקים. במה יקפחינו? במה הוא כיתה את רגליהם? אפשר לדחות את הטענה שלו. וכי מכאמר לי הבעל, וכי הוא אמר לשליח, רק אבא ברמניומי יגרש אותה ולא אתה? בדיוק הפוך, אני רוצה שאתה תהיה השליח, רק בגלל שאתה לא מכיר אותה, תמסור את זה לאבא ברמניומי, אז בעצם הוא כן שליח לגרש. ודאי שהוא יכול למנות מישהו אחר. לפי נוסח אחר, איקא דאמרי, אמר רבא, כל מה שקפחינו רב ספרא לתלת הרבנן, סימוכי, זה בטעות, יש לו טעות גדולה לרב ספרא, במה שהוא היה סבור שהוא מקפח את רגליהם של שלושת החכמים הסמוכים. כיוון שבאמת הוא כן שליח של הבעל, כי אם הוא היה מכיר אותה, הוא היה יכול לגרש אותה בעצמו. ולפי הנוסח הזה אמר רב אשי, לא, רב ספרא צודק, מה הטעות? מה הטעות שלו? הוא צודק. כי הרי מייקה אמר לי, מה הבעל אמר לשליח אחרי שהוא שמע שהוא לא מכיר את האישה? הוא אומר לו, אבא ברמניומי יגרש, הוא לא אמר לו, ולא אמר לו את, הוא לא אמר לו, אתה תהיה שליח לגירושין. מספר את הגמרא, הוא גברא, היה איזה אדם, דשדר לה גית על ידי ביטו, הוא שלח גט לאשתו. והוא אמר לי, לשליח, לא תית וניהלה, אל תיתן לה את הגט, עד שיעברו 30 יום, עד תלתין יומין. בסוף, איתניס בגו תלתין יומין. השליח נהיה אנוס בתוך אותם 30 יום, והוא ידע שאחרי 30 יום הוא לא יוכל לתת לה את הגט. הוא ראה עכשיו הוא ראה בתוך ה-30 יום, שבסוף ה-30 יום הוא לא יוכל לבצע את השליחות. אז הוא הגיע לפני רבא, אתה לקמי דה רבא. שאל אותו, מה עושים? אמר רבא, מה שלמדנו במשנה שאם השליח חלה וממנה שליח אחר, תמה מאי, מה הסיבה שהוא יכול למנות שליח אחר? משום שהשליח הזה דה אנוס, הוא אנוס. היי נמי אנוסו, אתה גם כן אנוס. אתה לא יכול למסור את הגט אחרי 30 יום. לכן, אמר לי רבא, יש לי בשבילך עצה. מסור מילך כמי דידן. תמסור לפנינו את דבר השליחות שלך ותאמר לנו בפניי נכתב ובפניי נחתם. דלבטר, תלתין יומין, עוד 30 יום, כשאתה לא תוכל לעשות את השליחות, משבינן שליח, אנחנו נמנה שליח אחר, ויעיב לעניאלה, הוא ייתן לה את הגט כמו שהבעל ציווה. אמרו לי רבנן לרבא, והרי שליח שלא ניתן לגירושין הוא תוך 30 יום, הרי השליח הזה לא יכול לגרש אותה. נמצא שכעת הוא עדיין לא שליח לגירושין. ולמדנו שאדם שלא התמנה עדיין שליחות לגירושין, הוא לא יכול, לא יכול למנות שליח אחר. אמר להו, אז רבה ישיב להם, כיוון דלבטר תלתין יומין, מה זה מגרש? מכיוון שהבעל נתן לו כוח להיות שליח לגירושין בעוד 30 יום, אז בעצם הוא כן נקרא שליח לגירושין, אז הוא כמו שליח שניתן לגירושין הוא. אז שאלו החכמים את רבא, איך אתה יכול לתת את הגט לאישה אחרי 30 יום? ולחוש, למה אתה לא חושש? שמה הבעל פייס את האישה והתייחד איתה בתוך ה-30 יום, ואם כן הגט הזה הוא כבר פסול, הוא נקרא גט ישן. מילות נן, מכלול למדנו במשנה בהמשך המסכת, אדם שאומר לאשתו, הרי זה גיתך, מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, ובסוף הוא מת בתוך 12 חודש. אז מכיוון שהוא אמר, מעכשיו כבר יחול הגט, הרי זה גט. משמע, כשהוא אומר מעכשיו, שאם הוא לא יבוא עד 12 חודש, כבר מעכשיו היא תהיה מגורשת. כיוון שהוא מת והוא לא בא, היא מגורשת מעכשיו. והקשינו על המשנה הזאת, אבינן בא, ונחוש, בוא נחשוש, שמה הבעל פייס אותה בתוך ה-12 חודשים, והם התייחדו, ואם כן הגט הזה פסול, בגלל שהוא נקרא גט ישן, שגט ישן הוא פסול. ואמר רבא בר רבונה, הכי אמר אבא מרי, רבא בר רבונה, אמר בשם אביו רבונה, משמי דרב, בשם רב, ליישב את הקושייה, שמדובר פה במקרה שהבעל אומר לבית הדין, בשעה שהוא מוסר את הגט לאישה, נאמנת עליי האישה לומר שלא באתי בתוך הזמן, והגט הזה לא ייפסל משום גט ישן, היא נאמנת לומר שהם לא התייחדו. משמע, שדווקא כשהבעל אומר את זה מפורש, אבל אם הוא לא אמר, חוששים שהם הפייס, והם התייחדו בתוך הזמן, בין מסירת הגט לבין נתינתו בפועל. ואם כן, מכיוון שבזמן נתינתו בפועל יש חשש שאולי הם התייחדו, ואז הגט הוא גט ישן, אז הוא פסול, למה אתה לא חושש לזה? אז רבא יחשיף, הוא נחלם מזה שהוא נכשל. לסוף התברר, רגליים מילתה דארוסה, והאישה הזאת שלידה נמסר, נשלח הגט, היא הייתה ארוסה. זאת אומרת, הרי בנישואין יש שני שלבים בשביל להתחתן, קידושין ונישואין. היום עושים את זה באותו יום זה אחר זה, אבל בזמן המשנה והתלמוד, היה קודם הקידושין, אחר כך הנישואין. הקידושין זה על ידי קניין, למשל על ידי טבעת, והנישואין זה שהיא עוברת מבית אביה לבית בעלה בחופה. אז התברר בסוף שהגט הזה ניתן לארוסה. אמר רבא, כיוון שמדובר פה שהיא ארוסה, נמצא שאפשר לתת לה את הגט, ולא חוששים שמה התייחדו ושמה הוא פייס אותה. כי אם אמרו שחוששים בנשואה, שמה הוא פייס אותה כי היא חביבה עליו, והוא רוצה לפייס אותה. אבל וכי אמרו דבר כזה בארוסה, וכי במקרה שהיא רק הייתה ארוסה, יש חשש שמה הוא פייס? לא, אין חשש. אמר רבה, בספק הזה, ודאי כמי בא אלן, ודאי יש מה להסתפק. זה ודאי שאפשר כן למנות שליחות אחרת, גם כשהבעל מינה שליח שייתן אחרי 30 יום, והבן אדם לא יכול לתת אחרי 30 יום, אז ודאי שהוא יכול למסור את השליחות לשליח אחר. אבל הספק הוא, כי משבו בית דין שליח, כשבית דין ממנים שליח אחר לאחר 30 יום, האם ממנים את זה דווקא בפניו של השליח הראשון, או אפילו שלא בפניו, כגון שהשליח הראשון היה אנוס, והוא לא יכל להתעכב עד אחרי 30 יום והוא הלך, האם אפשר בכל זאת למנות מישהו אחר, אפילו שלא בפניו? אחרי שרבה הסתפק בזה, אדר פשטה, אחר כך הוא חזר ופשט את הספק, שאפשר למנות את השליח האחר בין בפניו של השליח הראשון, ובין שלא בפניו של השליח הראשון, וכן להלכה שלחו מארץ ישראל מטעם, שבית דין ממנים שליח אחר, בין בפניו של השליח הראשון, ובין שלא בפניו של השליח הראשון, ועד כאן דף כ"ט.